שעה היסטורית מביסמרק ועד דגול. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הניצחונות, המפלות והתככים של המאות ה-19 וה-20.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. קיים מנהג ותיק מאוד בדיפלומטיה הבינלאומית שאינו זקוק להרבה פירושים ואין אפילו גם הרבה מסמכים, מפני שבדרך כלל דברים שנעשו בעל פה וימנו בכל האפשר מכתב, אבל ההיסטוריונים המנתחים את המתרחש יכולים לגלות את קיומו של מנהג הפיצויים.
אני חשבתי שאולי אתה מדבר על שוחד, מה שמתקיים רק בעל פה ולא בכתב.
זה דומה.
דומה,
כן.
מהו מנהג הפיצויים?
מנהג הפיצויים הוא שאם מדינה מסוימת מצליחה הישג גדול, המדינות האחרות תובעות פיצויים.
מהמדינה שהשיגה הישג?
או מן העולם כולו, יש להעניק אותם פיצויים כדי לפצות אותם מן העובדה שהיא לא השיגה את ההישג הגדול.
כלומר, אם מדינה אחת מצליחה לכבוש לעצמה נגיד חלק ארץ או מנצחת במלחמה, המדינות האחרות שבכלל לא היו מעורבות בסכסוך,
בדיוק,
דורשות גם לעצמה נתח?
פיצויים כדי להעלות את רמתם בעולם. והדוגמה הטובה ביותר היא הדוגמה של ביסמרק, אשר שיחק בעניין הפיצויים בצורה מתנצחת ביותר.
ביסמרק, דיברנו עליו בהרחבה בתוכנית שעברה.
התוכנית שלנו, כן.
כן, שימש כראש ממשלת גרמניה, קאנצלר גרמניה, בזמן שלטונו של וילהלם הראשון.
כן.
אחר כך הגיע וילהלם השני, שגם בו דיברנו בהרחבה. אבל עכשיו אתה רוצה לדבר איתנו על חוק הפיצויים, או מנהג הפיצויים, ועל השימוש שעשה בו ביסמרק.
אל תשכחי שמחוץ לוילהלם הראשון שאת הזכרת, היה גם נפוליאון השלישי.
ששלט בצרפת.
כן.
שרק נזכיר שוב, הוא אחיינו של נפוליאון הראשון, שלמעשה הופך גם הוא לקיסר.
אבל כיצד? על ידי הפיכה צבאית. גם הראשון, 18 בנובמבר ב-1800, וגם השני, נפוליאון השלישי, והם לא נחשבו לשליטים צבאיים. חוקיים, מפני שבצרפת השלטים החוקיים היחידים זה הבית בורבון.
שזה השלטון המלוכני.
כן. והוא המשיך עד מהפכת 1848 עם לואי פיליפ. על כן אנחנו עדים היום שכאשר אוסטריה נוסחה על ידי פרוסיה, קרפסדובה, הצרפתים ביקשו פיצויים.
אז פרוסיה, כלומר ביסמרק, גרמניה, מנצחים את אוסטריה.
כן.
מה הקשר של הצרפתים לכל הסיפור?
זה שיטת הפיצויים.
שיטה מוזרה.
שיטתה מאוד מוזרה ומאוד מסוכנת. האמת היא שביסמרק, הוא הציע לצרפת פיצויים, כדי שהיא תיתן לו לנצח את אוסטריה.
אז זה הסכם מבעוד מועד.
כן.
כלומר, זה לא לאחר מעשה כשפרוסיה מנצחת וצרפת פתאום אומרת, סליחה, שכחתם אותי. בעצם ביסמרק קוראת ברית עם צרפת.
לא, 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 חלילה.
לא, לא ברית.
כל זה לא ברית. כל זה מסע ומתן דיפלומטי.
אבל מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אתם אל תפריעו לי במלחמה שלי עם אוסטריה, ואחר כך אני אפצה אתכם.
בדיוק.
נו, אז זה סוג של הסכם, ברית.
כן, אבל על ידי דיפלומטיה. שום דבר לא חתום.
ברור.
והוא מציע להם שני דברים. קודם כל הוא אומר להם, בלגיה היא לא מדינה רגילה. היא מורכבת משני חלקים. אחד מדבר צרפתית, אחד מדבר הולנדית. מה אתם אומרים? אילו נתנו לכם לספח את ולוניה תמורת שתיקתכם כשאנחנו דפקנו את האוסטרים.
אז בעצם ביסמרק רוקם פה מזימה.
כן.
שמסגרתה הבלגים ייכבשו על ידי צרפת.
חלק.
חלק מבלגיה.
כן. חלק את בלגיה.
והאוסטרים ייכבשו על ידי פרוסיה.
כן.
ומי שיצאו מנצחות אלה צרפת ופרוסיה גרמניה.
אחרי זה בעניין אחר. במקום מחצית בלגיה, הוא נפנף אותם עם הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג. היא אומנם מדינה מאוד קטנה.
כן. אבל יוקרתית.
כן. אבל זה אזור מאוד תעשייתי. והם למעשה גרמנים. הוא היה כאילו מוכן להציע לצרפת את הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג תמורת שתיקתה או התערבותה בדיני המלחמה עם אוסטריה.
אבל בסופו של דבר הוא קיים את ההבטחות האלה? הוא נותן להם את חצי בלגיה? הוא נותן להם את לוקסמבורג?
הוא עשה את זאת רק כדי לסבך את צרפת למלחמה. הוא הבטיח ולא הבטיח, וצרפת חשבה, הנה, יש הזדמנות. יחד עם זאת, הוא ניהל תעמולה הפוכה, והודיע לגרמנים, דוכסות לוקסמבורג היא מדינה גרמנית. השמות הם גרמניים, זה תכשיט בהיסטוריה גרמנית. איך נוכל לעזוב את זה לצרפת?
הוא תכחן? אז הוא מבטיח את זה לצרפתים?
הוא מתכן מאוד שאם אנחנו נגמור עם אוסטרים,
אז ואתם, אנחנו ניתן לכם להיכנס...
ואתם לא תתערבו!
אז אנחנו ניתן לכם להיכנס ללוקסמבורג. ואז הם מנסים להיכנס ללוקסמבורג, והוא נעמד על הרגליים האחוריות, והעם הגרמני נלחם בצרפת.
ויש פתאום בעיתונות, לוקסמבורג, דוכסות גרמנית, איך נוותר על התרשית הזאת? וזה אותו דבר גם עם בלגיה. בלגיה גם הוא מעורר את אנגליה, כי אנגליה הייתה מאוד מאוד דואגת לנאוטרליות של בלגיה, ופתאום הוא מציע, הוא רומז, שהוא מוכן לחלק את בלגיה, עם צרפת, זה כמובן שערוליה.
אבל בלגיה הייתה שייכת לגרמניה, איך בכלל הוא יכול לחלק אותה?
בלגיה הייתה מדינה עצמאית.
אז איך הוא יכול...
על מלחמה, מלחמה היא אלימות, ואלימות יכולה להביא לשינויים פיזיים בשטח.
כלומר, הוא בעצם אומר לצרפת, לא אנחנו ניתן לכם את בלגיה, אלא אנחנו נעזור לכם לכבוש את חצי בלגיה.
הרקע על כל זה, זה הטעות הפטלית של נפוליאון השלישי, שנתן לאוסטריה להיות מנוצחת על ידי פרוסיה, ולא עשה שום דבר. אומרים שזה בגלל החינוך שלו המיוחד. את יודעת שהוא היה פליט באיטליה, ושם הוא היה קרוב לארגונים המהפכנים האיטלקיים, שהם שנו את אוסטריה, מפני שהיא הייתה כובשת צפון איטליה.
הבנתי.
ועל כן, בשביל נפוליאון השלישי, מה שהגיוני לעשות, זאת אומרת, לעזור לאוסטריה כשהיא מוטפת לפרוסיה, לא בא לו על המוח.
אבל למה זה הדבר הגיוני לעשות? למה הוא צריך היה לעזור לאוסטריה במלחמה מול גרמניה?
פרוסיה היא כוח הולך ומתגבר ומנסה לשלוט ולדכא את האחרים. אוסטריה זה הפוח היחיד שיכול להתעתה לעמוד נגדה. אז פתאום צרפת, מרוב שנאתו האישית של נפוליאון השלישי לאוסטריה, לא מתערבת.
אז הוא צריך להגן על אוסטריה לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן. כלומר,
בהחלט.
הכל כדי לחסום את פרוסיה, לא לתת לה להתעצם.
נפוליאון השלישי לא כל כך הבין את המשחק של פרוסיה. היום כל אחד אומר שהדיפלומטיה של ביסמרק הייתה אפילו גם פושעת, מפני שאת יודעת שהמסמך הראשי של המלחמה היה עם מברק מאמס.
שהוא זייף.
שהוא זייף. מה הייתה אמס? אמס הייתה עיר קיץ, ששם היו מים מבריאים. וכיסא גרמניה, וילהלם הראשון, היה דואג לנסוע כל קיץ לאמס ולשתות את המים. כמובן שהוא היה להיראות כשליט דמוקרטי, ועל כן הייתה קבוצה קטנה שעמדה מסביבו, הוא הלך לשתות את המים, והקבוצה הזאת ליפתה אותו כשיצא שותים מים עם פביליון כזה מיוחד, שותים מים, הולכים, שותים, מטיילים, וזה אמס. אז מה קרה? קרה שנפוליאון השלישי שלח את השגריר הצרפתי, בנדטי, לאמס. כאשר הקיסר רוצה לשתות מים, להיות בריא,
כן.
הוא ראה איזה קניין של בריאות. פתאום, מופיע שגריר צרפת בנדטי.
שאגב, בנדטי שם איטלקי נשמע.
בנדטי הוא היה קורסיקני.
כמו נפוליון הראשון.
הודות נפוליון הראשון. הוא הגיע להיות שר החוץ, כי אלה היו משפחות קרובות לבונפרטה.
הבנתי.
כשבונפרטה עלה, גם בנדטי עלה. אבל בנדטי זה היה אדם מאוד רציני, ויש לנו הכתבים שלו. ואז הוא פתאום דרש מבנדטי שאלך להם אמס, שם איפה הקיסר שותה מים, לדרוש ממנו הבטחה שאף נסיך גרמני לא יהיה מועמד לכתר ספרד.
והסברת לנו בתוכנית הקודמת את החשש הצרפתי.
כן.
שאם נסיך גרמני ישלוט בספרד, למעשה צרפת תהיה כלואה בין גרמניה לבין ספרד, וייווצר כוח גרמני.
כפי שהייתה במאה ה-16, כן. אבל מן המאה ה-16 יצא מן הסבך הזה, ועכשיו הודות לפרון השלישי, היא לא תצא מן הסבך. עכשיו, השיחה האמיתית הייתה אדיבה.
בנדטי העלה את הבקשה, קיסר גרמניה אמר, אני אחשוב על זה.
בדיוק.
חזר לשתות מים ונפרדו כידידים.
המברק המנסח את הפרשה הזאת, כפי שאת אמרת, לא היה פוגע מדי. וכאן ביסמרק לקח את העת, והוא בעצמו זייף את המברק, כדי להראות שהיה אלבון משני הצדדים, שהשגריר בנדטי העליב את הקיסר, את עדיין המלך הפרוסי, ושהמלך הפרוסי העליב את בנדטי, כלומר את הפרוס השלישי.
אז הוא יצר ריב במקום שלמעשה לא היה ריב.
כן, בדיוק. זה זיוף, זיוף. אבל הוא אמר בציניות, כאשר המברק הזה יוודע בפריס, הוא יפעל כמו הסמרטוט האדום על השור במלחמת שוורים בספרד.
כן.
וזה נכון. היה פתאום התפרצות עצומה של זעם, ובנדטי, שחש שזה יהיה, לקח את הרכבת ונסע מגרמניה לצרפת.
כן.
כדי להרגיע את הרוחות.
זהו, לא, למה הוא לא אמר לנפוליון, תשמע, בסך הכל הייתה שיחה נחמדה מאוד.
בדיוק. אבל תשכחי שהחומר פורסם בעיתונות, הזיוף של ביסמרק. כאשר בנדטי נכנס לפרלמנט של פריס, הוא ראה אין מין מי לדבר.
בקיצור, את תשקור את השמה, שוב. עיצבו מציאות שלא הייתה קיימת.
תנה דוגמה, המרסייז, שלא הייתה מותרת, הותרה. ואז המון אנשים שרו את המרסייז.
בצרפת?
כן, ואל תשכחי שמרסייז זה שיר מלחמה.
כן. כלומר, האווירה התלהטה.
ופתאום בארמון שמעו כל דק שר את המרסייז. מי זה היה? נפוליאון הרביעי.
הרביעי?
כלומר, הבן
של נפוליאון השלישי.
הוא היה כל כך נשטף על ידי לאומנות, שהוא שר שיר שהיה אסור על ידי משטרה, אבל יורש 10 שר.
וכמה הוא היה, ילד?
11-12. זה מראה עד כמה זה...
אז כשבנדטי מגיע זה כבר מאוחר מדי.
מאוחר מדי. ונוסף לזה, נפוליאון השלישי פעל על ידי משאלי עם, והמשאל עם האחרון החיובי. ואז... הקיסרית אוז'ני ונפוליאון השלישי ניגשו ליורש העצר ואומרים לו "Tu règneras", אתה תמלוך. לפני שמשאל העם חיובי, סימן שעתיד השושלת
מובטח.
כלומר, לפי דעתי, זה אשליות איומות שנוצרו על ידי המומחה הגדול בזיופים ובאינטריגות. אוטו פון ביסמרק. והמברקים הללו והרמזים הללו של ביסמרק, קחו חצי בלגיה, קחו דוכסות לוקסמבורג, כל זה הסית את הצרפתים, וחשבו שזה עסק טוב. ביסמרק לא חשב אלו רגע להגשים לו את זה ואת לזה. אבל הוא רצה להכניס את צרפת למלחמה, מפני שהוא ידע שצרפת לא מוכנה למלחמה, היא הייתה על מלחמת מקסיקו, שם נפוליאון השלישי בזבז כוחות, ללא כל ההישג. מלחמת מקסיקו זה היה כישלון, כי המקסיקנים תפסו את המועמד של נפוליאון השלישי והוציאו אותו להורג. נפוליאון השלישי רצה להקים אימפריה צרפתית במקסיקו, אימפריה קתולית במקסיקו, כפי שבברזיל הייתה גם כן אימפריה קתולית. למה לפורטוגלים יש ברזיל ולי אין מקסיקו?
בהחלט, תהיה מוצדקת.
נכון, אבל חוסר כישרון טוטלי, דיפלומטי. ולמעשה אפשר להגיד שכאן יש אונס אינטלקטואלי, מפני שביסמרק שלט בנפוליאון השלישי, שהוא היה אויב שלו.
גרם לו למעשה לשחק ממש לידיו.
כן. ביסמרק ידע שהצרפתים אין תוכנית מלחמה, והוא גרם שהם יגנצו למלחמה ללא תוכנית טובה וילכו ישר למפלה.
ואז פורצת המלחמה
ומגיע למפלה, מפני שהצבא הצרפתי מחותר. ואז ברביעי בספטמבר 1870, נפוליאון השלישי, אחרי מלחמה מאוד קצרה, נותן פקודה להרים את הדגל הלבן.
ונכנע.
ונכנע.
והוא עצמו נשבע, נכון?
הוא נשבע, אם כי יש סילום שמראה אותו מדבר עם ביסמרק בצורה ידידותית. אשר עוצרת המדינה בצרפת הייתה הקיסרית אז'ני. היא לא האמינה לשמועה שהוא נכנע. הוא אומר, נפוליאון לא נכנע. אחרי שהיא מתברר לה שהוא כן נכנע, ועל כן היא מחליטה לברוח.
עם יורש העצר הקטן, נפוליאון הרביעי.
כן. ואיכשהו, פעם ויקטוריה הייתה אורחת אצלה, אז ויקטוריה מוכנה לתת לה מקלט באנגליה, והם באמת נוסעים לאנגליה, ונפוליאון השלישי, החולה, מצטרף אליהם. קודם כל היה בכלא פרוסי, אחרי זה שוחרר, הוא מצטרף לאשתו ולבנו.
בשלב הזה הם כבר לא שולטים בצרפת, כמובן.
לא.
יש רפובליקה.
יש רפובליקה. הרפובליקה הוכרזה ליום הודעתו של כניעת נפוליאון. ביום שהוא נקרא, ברביעי לספטמבר 1870, הם התכנסו לפרלמנט והכריסו על ביטול המלוכה של נפוליאון השלישי.
כן.
כשאני הייתי ילד, אני חשבתי, מבטלים את זה, בדיוק כשהוא נכנע, זה לא נחמד. אבל פוליטיקה לא נחמדה.
לא.
לא, לצערנו.
והוא מגיע לאנגליה.
כן, חולה מאוד. אם כי הוא חולם על חזרה מאי אלבה.
כמו שנפוליון, כן, המקורי, כן, נפוליון הראשון.
הכל היה מעתיק מנפוליון הראשון.
כן.
והוא רצה להעתיק את זה.
צריך רק להזכיר, נפוליון הראשון הוגלה למעשה, לאי אלבה.
כן, הוגלה כשליד אי אלבה.
כן, אבל זה, בוא כן. נאמר, זה היה שלטון די עלוב בהשוואה לשלטון בצרפת, שהיה כן. בידיו קודם. והוא מצליח לחזור, נפוליון הראשון, ולכפוש בחזרה את צרפת.
אישית. אישית. וזה היה משגע את המונה השלישים, כי אי אפשר להשוות בין שני הקיסרים.
כן.
אפילו בדיבור, המונה השלישי היה כל הזמן מבטא גרמני, מפני שהוא גדל בגרמניה, והיה קצין בצבא השוויצרי, שזה לא צבא מפורסם מאוד במלחמותיו.
אז מה, הוא התחנך גם באיטליה, גם בגרמניה?
לא, קודם כל בשוויצריה.
אוקיי.
מפני שאימא, מלכה אורטנזיה, קנתה ארמון.
בשוויצריה,
כן.
השקעה בטוחה.
כן, והארמון קיים עדיין שהוא מוזיאון.
בבקשה, אמרתי שזו השקעה בטוחה. כן, יש ארמונות שכבר לא איתנו.
כן, אבל לפי דעתי זה קטסטרופה כזאת, ואי הבנה כזאת מטעם נפוליון והצרפתים, שזה מתאים.
אבל למותר לציין שנפוליון השלישי לא חוזר מהגלות שלו.
היו הכנות להחזיר אותו כקיסר, אם כי האווירה הייתה לגמרי אחרת. בצרפת פרצה הקומונה פריזאית, מין מרד סוציאליסטי, והצרפתים בכלל לא היו מעוניינים שהקיסר יחזור. אבל המפלגה הקיסרית השלטה את עצמה שאם נצליח לחזור, אוף פעם נתקבל כפי שהתקבל נפוליאון הראשון. כשחזר מהאי אלבה.
כן.
כי אנגליה היא גדול מאלבה.
וגם נפוליאון השלישי לא שלט שם, אלא רק היה אורח, אבל ניחה. לפרטים נשאיר בצד.
כן.
אגב, אנגליה, היא לא מוטרדת מההתעצמות של פרוסיה?
אנגליה הבינה שההצעה שנופנפה לחלק את בלגיה, זה מאוד מסוכן, מפני שאנגליה הייתה מעוניינת בקיומה של בלגיה. אנגליה תרמה להקמתה של בלגיה אחרי נפוליאון.
הראשון.
הראשון, כדי שהבין מדינת ביניים לבינה לבין גרמניה.
היא רצתה שיהיה שם איזה גוף נייטרלי.
כן, וזה נמנע מהתפשטותה של גרמניה. ועכשיו כשמתחילו לדבר לחלוקת בלגיה, כלומר, שלקירוב גרמניה לאהוב אנגליה, המצב מסוכן.
אבל האנגלים לא מתערבים.
האנגלים לא מתערבים, אבל האנגלים מושפעים על ידי התעמולה של ביסמרק.
כלומר?
ביסמרק אומר להם, אני לא חושב לחלק את בלגיה, זה רק סיפת לצרפתים, זה לשגע אותם.
אבל איך אפשר להאמין לאיש כזה, שאומר למדינה אחת משהו אחד, למדינה אחרת משהו אחר, כולם מקבלים את דבריו כרב וקדש, ו...
אבל כל מה שהוא אמר היה מאוד הגיוני.
מאוד הגיוני, אבל לא נכון.
כן, נכון.
נכון לאנגלים, הוא, לא הוא, נכון לצרפתים.
הוא, נכון. הוא לא חילק את בלגיה. הוא רק דיבר על אפשרות של חלוקת בלגיה. הוא לא העביר את הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג לצרפת, הוא רק דיבר אפשרות לעשות את זאת, כדי להרגיע את הצרפתים, הנה, קיבלתם נסיכות קטנה, אמנם כן. לא גדולה, אבל מאוד מאוד מתקדמת, תעשייתית.
מתחילות השיחות, מתחילות במלמול חרישי עובר חודש אחד, שיחות נמשכות. עוברים שני חודשים, בראש חודש שלישי מודיעים,
בראש חודש שלישי מודיעים,
קרוב ימשכו השיחות, משכו השיחות.
אה,
השיחות נמשכות, הנושא משתקח וטועה בסבכי השיחה התורה, וסביב לשיחות העולם משוחח, כי היו השיחות לשיחת השעה. ושיחים ושיחות שוחחות ושיחחות, ושיחה מסוכחת שיחחו שיחחות, השיחה שיחחה חסכוסי שיחחות, אבל זהו נושא לשיחה מיוחדת.
אתה יודע, דיברנו בתוכנית הקודמת על כך שאצל ביסמרק אפשר למצוא במובנים מסוימים ניצנים לדיבור הגזעני. כי הוא הרי דיבר על כך שהוא רוצה רק גרמנים טהורים, הוא דיבר על קליין דויטשלנד, כלומר גרמניה הקטנה, לא רצה...
בלי אוסטריה.
בלי אוסטריה, כי האוסטרים הם לא גרמנים אמיתיים.
כן.
אז זה פן אחד שמציג קו דמיון בינו לבין הנאצים שיבואו אחריו. אבל יש עוד פן, וזה מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו. הרי גם היטלר, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, סובב בכחש את כל מנהיגי העולם, בוא נאמר, את בריטניה, זו הדוגמה המובהקת ביותר, צ'מברליין, שפשוט נפל ברשתו, וגם את הרוסים, עם הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. אז גם הוא, כמו ביסמרק, בעצם שיטה בכל המנהיגים מסביב.
הוא למד מביסמרק. הוא למד מביסמרק דיפלומט גדול, מה שכן היה ההוכחה הניתנת כרגע, והוא בנה על חולשתו של צ'מברליין, שטס פעמיים, פעם ראשונה בחייו, ואף פעם הוא טס, והיטלר, כדי לבקש ממנו לוותר קצת על דרישותיו, ואחרי זה הוא חתם על המסמך הזה, כשצ'מברליין חזר בלונדון, והוא צולם ונפנף מנייר, אמר, זה שלום לדורנו.
כן.
כן.
כלומר, צ'מברליין בעצם מגיע להיטלר, שצריך לזכור שהיטלר הוא עכשיו מנהיג גרמניה, שאחרי מלחמת העולם הראשונה והסכם ורסאי, גרמניה היא מוכה, היא מדינה שנמצאת בעמדת נחיתות. ולמעשה צ'מברליין מתכפר לחלוטין,
כן,
מול היטלר, חוזר לארצו ואומר, הבאתי שלום. ולא, כן, מבין שעוד רגע קט היטלר מתחיל במלחמת העולם השנייה.
כן, שלום לדורנו. ואני נציג לך, אני חייתי את זה בתור נער, אבל בדיוק המנטליות שלך, כלומר, ידעתי מה שאתה אמרת כרגע.
טוב, אצלי זה לא חוכמה, כי אני יודעת מה קרה בדיעבד. אתה אומר שבזמן אמת הבנת שהוא טועה.
כן, ידעתי מי שהיטלר, זה ברור.
אבל גם ברוסים היטלר משתה.
כן, קראתי בעיתון שהגרמנים מצטערים על זה שהם הרגו 20,000 קצינים פולנים. הם הרגו את הקצינים הפולנים כדי שלפולין לא יהיה צבא. ולכן שהפולין תיקנע גם לגרמנים וגם לסובייטים.
זה ב-39 אתה מתכוון.
כן, כן.
אבל אני מדברת עוד קודם לכן על ההסכם שהיטלר חותם עם סטלין.
כן.
שלכאורה ברית בין המדינות.
הכוונה של היטלר הייתה כמובן לפתוח במלחמה בברית המועצות ברגע המתאים ביותר. אם כי היו סילומים ששם קצינים משני הצדדים מזדים יחד, פולין הייתה מחולקת. והצבא הגרמני התקדם הרבה מאוד, רק חלק קטן של פולין נשאר בידי ברית המועצות, ושם היה שם הצבא הפולני, ושם נרצחו 20,000 הקצינים הפולנים.
אבל זה אחרי שהיטלר למעשה חותם על הסכם עם ברית המועצות, שבו הוא, כן, מבטיח את שיתוף הפעולה בין המדינות.
ואני רוצה להגיד שריבנטרופ היה שר החוץ שניהל את המסע ומתן.
כן.
והוא הצליח מעל למשוער. הוא הבין שצ'מברליין חלש.
Thank you.
אבל אז קרה אסון אחד לנאצים. האנגלים מינו את צ'רצ'יל, ראש הממשלה. והיו באנגליה הרבה הרבה אנשים שהתנגדו לזה, כולל ג'ורג' השישי והמלכה אליזבת.
שג'ורג' השישי, אם אנחנו כבר גולשים כאן הרבה קדימה, אבל ג'ורג' השישי היו גם שמועות על יחסי קרבה בינו לבין היטלר.
הוא התארס לו, אבל העובדה, המלך והמלכה רצו לא את צ'רצ'יל, הם רצו מישהו אחר. אבל לפי החוקה הבריטית, המלך והמלכה לא קובעים את המדיניות.
וטוב שכך בהקשר הזה.
המדיניות נקבעת על ידי משרד החוץ, ועל משרד ראש הממשלה. והראש הממשלה פתאום, להפתעתם, היה וינסטון צ'רצ'יל, אשר היה ידוע בגרמניה כאנטי-נאצי.
והוא למעשה, עוד בימי שלטונו של צ'מברליין, זיהה את האיום העצום שתמון בהיטלר.
כן, ואל תשכחי את הנאום הפנטסטי שאני שמעתי אותו, הקשבתי לו, והנאום אוריגינלי, מה שאני מציע לאנגליה.
דם, יזע ודמעות.
כן. זה פנטסטי. הרי האנגלים חשבו שצ'מברליין עושה לו שלום עם היטלר, ופתאום בא צ'רצ'יל, מוריד את ה... אומר לו, דמעות, הנחות, כל זה.
אנחנו עומדים בפני תקופה קשה, בניגוד...
ועמל, עמל, יזע.
כן. בניגוד להבטחות של קודמו צ'מברליין, שאמר לאנגלים, אני מבטיח לכם אושר, שלום, שלווה.
לא, שלום, אני מנפנף מן השלום.
צ'רצ'יל אומר, חברים, הגיע הזמן לעבוד. אנחנו בזמן משבר.
לעבוד וגם להקריב.
להקריב.
כן, כן. והנאום הזה עשה רושם עצום. היו המון המון חברי פרלמנט שהתלהבו. סוף סוף מישהו מדבר איתם באופן רציני. סוף סוף מישהו יש לו השקפת. ואל תשכחי שהוא היה שר גם ממשלת העולם הראשונה.
מופקד על הצי.
על הצי, כן. וכאשר הוא מונה מחדש, הצי הודיע, וינסטון is back. כן, כן. כלומר, הצי, בלי פקודה, מרוב שמחה, הודיע, וינסטון is back. וינסטון נזבק, הכל בסדר, ננצח.
היו עוד דוגמאות בהיסטוריה מעבר לביסמרק לשימוש במנהג הפיצויים הזה?
לא, הפיצויים הזה אחרי הפרשה הזאת פודח. נתניס מאוד נוח. מישהו מצליח, אני מקבל פיצויים. וטוב לי. ואני חייב לדאוג שמישהו לא יצליח. אבל השגיאה הגדולה הייתה שצרפת לא התערבה במלחמה בין פרוסיה לאוסטריה.
אבל בעצם, אם אני מבינה אותך נכון, בפועל, הנוהג הזה לא היה קיים, מכיוון ש...
הוא קיים מימי מקיאוולי. הוא לא רשמי, והכל זה מסע ומתן.
אבל הנה, במקרה של ביסמרק, זו הייתה הבטחת שווא.
הבטיח כדי לכבוש אותם, ולהוביל אותם בדרך לא דרך לטובתו.
עד עכשיו דיברנו בעיקר על ההישגים של ביסמרק.
כן.
שכאמור הושגו בדרכים עקלקלות.
ונמשיך לדבר על זה.
אבל יש לביסמרק גם טעות היסטורית.
בעיניו זה לא טעות. הוא סיפח חלק של צרפת.
זה אחרי המלחמה עם צרפת.
כן.
גרמניה או פרוסיה מנצחת, וביסמרק מספח את אלזס לורן.
כן.
שני חבלי ארץ שהיו שייכים לצרפת.
וישבו אנשים שרצו להיות צרפתים.
אז הוא מספח אותם רק מכוח הזרוע. אין לו איזו טענה היסטורית לגבי...
לא, לא, לא. הוא טען שאלזס היא גרמנית, אבל היא לא הייתה גרמנית, מפני שמאז נפוליאון הראשון, האוכלוסייה הייתה בעיקר צרפתית. לא נכון שהיה מיעוט דיבר גרמנית וכל זה. כשהייתי בסטרסבורג, אני תמיד הקשבתי מה אומרים ברחוב. צרפתית.
אז שני המחוזות האלה עוברים לחזקתה של גרמניה.
כן, הוא מספח אותם. הוא בונה ארמון בסטרסבורג.
והם מצליחים לחזור להיות צרפתים רק למעשה בסוף מלחמת העולם הראשונה, בתבוסה של גרמניה ב-1918.
כן.
איך זה קורה?
זה
במסגרת חוזה ורסאי.
אני רוצה להגיד לך משהו כאן. על אדם מסוים שמילא תפקיד מסוים, דרייפוס.
דרייפוס קשור להחזרת אלזס לורן?
כן. הוא חוזר לצבא הצרפתי, מקבל תואר, מקבל לגיון הכבוד, ואז הוא מפקד. חיילים צרפתים, הלוחמים נגד גרמניה, ב-1918 אני אגיד.
במלחמת העולם הראשונה, והוא זה שמשחרר את אלזס לורן?
הוא לא משחרר, אבל הוא בין הקצינים.
יפה.
כן, וזה כמובן הפיצוי הגדול ביותר שאפשר לתת לו. הוא חוזר לצבא, מקבל עליית בדרגה, מקבל את לגיון הכבוד.
יפה.
ועכשיו הוא הקדוש המעונה, שנשאר נאמן לצרפת, ונמצא בין המנצחים.
אז הסיפוח הזה של ביסמרק, מ-1870, למעשה חוזר לידי צרפת ב-1918, אבל היטלר, שיגיע בעוד משהו כמו 10-15 שנים, הוא ידרוש את אלזס לורן בחזרה.
כן. הוא לא ידרוש את זה. אבל כאשר הוא ינצח את צרפת, אז הוא יספח אלזס לורן בחזרה.
והוא גם מציג את זה כחלק מהעוול ההיסטורי שנעשה לגרמניה,
כן,
בחוזה ורסאי.
כן, ויחד עם זה, אלזס לורן מתארגנת תנועה צרפתית, פטריוטית, לא להיכנע, אבל נשאר צרפתים.
חלק מהמחתרת הצרפתית שבאופן כללי פעלה בזמן הכיבוש הגרמני.
כן.
אבל ללא תוצאות מרשימות, צריך לומר, בצער.
אם אני בודק את האוניברסיטה של סטרסבורג, הייתה מסופחת לגרמניה,
כן.
אז כל הפרופסורים היו פרו-צרפתים. גם אז הגרמני היו חייבים לפטר רבים, מפני שלא היה מי שילמד.
כן, אבל אני חושבת ש... אתה יודע, מי אנחנו שנשפוט, אבל בזיכרון ההיסטורי, תקופת הכיבוש הגרמני את צרפת, היא תקופה מבישה מאוד בהיסטוריה הצרפתית.
את מתכוונת לפטן.
לפטן, ממשלת וישי, והעובדה שצרפת לא עמדה על רגלי האחריות. הייתה המחתרת, אבל צרפת כמדינה, בסופו של דבר.
רגע, אבל האימפריה הצרפתית לא זזה. כל צפון אפריקה, זה אימפריה צרפתית עצומה. הגרמנים לא הצליחו לשלט עליה. הצרפתים אמרו את האימפריה בשום אופן לא. היו רציחות וכל זה, זה לא הצליח. היטלר מאוד רצה, כמה שהוא רצה. זה לא עלה לו. אם כי צרפת הייתה מנוצחת, היא לא מסרה לו האימפריה בצפון אפריקה. הייתה מן האוקיינוס האטלנטי עד האוקיינוס השקט. זה היה משהו עצום.
והזכרנו את הגיבור הבריטי, שכמובן ניצב כצוק איתן במלחמת העולם השנייה, צ'רצ'יל, יש גם גיבור צרפתי.
דה גול. כן, ואני רוצה להגיד לך, זה היה פנטסטי. שפתאום, כשהייתה האווירה הכללית של מפלה, הופיע אני, ג'נרל דה גול, אם מישהו צרפתי רוצה להמשיך במאבק, שיתקשר אליי. ואני רוצה להגיד לך שאחרי שהוא הכריז על צרפת העצמאית, המון כפרים בריטנים מיוזמתם הם עברו לאנגליה כדי להיות איתו.
אתה כמובן מתייחס לנאום הרדיו המפורסם של דה גול.
כן.
שבו הוא התנער משלטון וישי, הוא התנער משיתוף הפעולה עם הנאצים וקרא לצרפתים לצאת לחופשי.
כן, למעשה הוא הקים ממשלה שנייה. ממשלה צרפתית אנטי-נאצית. והוא עד הסוף היה לנשיא, והוא הצליח.
אז בתוכנית הזו בעצם עברנו בין שורה של מנהיגים דגולים.
כן.
ביסמרק, עם כל ההסתייגויות הקיימות, והן קיימות, אבל שמגיע להישגים סוחפים, צ'רצ'יל ודגול שמוביל את שחרור צרפת והופך אותה למדינה אחרת.
דגול היה קצין אשר הישיר את עצמו למלחמה מסוג חדש. מה היה האסון של צרפת? היא השתיתה את כל ההגנה על הטנקים ולא הייתה מסוגלת לנהל מלחמת טנקים. אם כי במלחמה האיומה הזאת שהפלישה הצרפתית, המקום היחידי שהייתה הצלחה צבאית מינימלית צרפתית היה בעמדתו של דגול. כן, כמה ימים הוא יזיק מעמד, אבל ההתמוטטות צרפת הייתה מוחלטת ומבישה ביותר.
אבל כדי שלא נסיים ברוח כזו, בכל זאת צרפת אחר כך משתקמת
לגמרי, והיום אפילו מרסה להיות ידידה של ישראל.
מי היה מאמין?
בדיוק.
שעה היסטורית. מביסמרק ועד דגול. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הניצחונות, המפלות והתככים של המאות ה-19 וה-20. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, נווה בראל, גרם ג'קסון ועידן סביליה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את וולפגנג אמדאוס מוצרט, לודוויג ון בטהובן וארתור סליבן, וכן השיר שיחות דיפלומטיות בביצועו של אריק איינשטיין.